כיוון שאנחנו נמצאים בתקופה של בין הזמנים, וישנם אנשים שאולי יש להם את ההרגשה שתלמוד תורה הוא מצד עשה שרק הזמן גרמה, לכן מצאתי לנכון לדבר דווקא על הנושא הזה של מצד תלמוד תורה באופן כללי, דווקא בתקופה הזו של בין הזמנים. הסוגיה הזו היא מקיפה הרבה סוגיות בש"ס, להתמקד רק באחת מהן. יש גמרא בנדרים בדף ח' שהגמרא אומרת שתי הלכות אחת אחרי השנייה. הלכה ראשונה, מיני שנשבעים לקיים את המצווה שנאמר נשבעתי וקיימה לשמור משפטי צדקך, שואלת הגמרא מה מועיל השוער מושבע ועומד מהר סיני הוא, אלא אקו משמלה דשרי ללאיניש לזירוז לנפשי. השוער תזרז אותו לעמוד בהתחייבויות שלו. אחרי זה הלכה שנייה אומרת הגמרא, ואמר רב גידלא אמר רב, האומר השכים ואשנה פרק זה, אשנה מסכת הזו, נדר גדול נדע לאלוקי ישראל. שואלת הגמרא, והוא מושבע ועומד מהר סיני, ואין שבועה חלה על שבועה. אומרת הגמרא, מה יקומה שלן, דאפילו לזירוז עיניו, בעלמא מועיל, אז זו אותו הלכה שאמר רב גידלא קודם, שלזירוז עיניו שמועיל. אומרת הגמרא, לא, פה זה לא רק זירוז עיניו ש... אקו משמלן, כיוון דיבאי פתר נפשי בקריאת שמע שחרית וערבית, משום אחי, חל שבועה עלי. אז לפני שניכנס, מה המציאות, מה החיוב של האומר ועקום וישקה וישנה, הרמב״ם מביא את ההלכה הראשונה של הגמרא, שאדם יכול להישבע לזירוז נפשי, את ההלכה השנייה של האומר עקום וישנה פרק זה, נדר גדול נדע לאלוקי ישראל, שהשבועה חלה לא רק לזירוז עיניו שלי, אלא להטיל עליו חיוב נוסף במצוות תלמוד תורה, בגלל דיבה יפרטה נפשי בקריאת שמע, את זה הרמב״ם לא מביא בהלכות שבועות, הוא לא מביא בכלל. וצריך לברר למה הרמב״ם לכאורה לא מביא גמרא מפורשת, שלכאורה היא אין מי שחולק עליה, שהשבועה חלה בגלל דיבה יפתה נפשי בקריאת שמע. יש פה מחלוקת בין הראשונים, רש"י והר"ן והריטב"א ועוד ראשונים, מה הפירוש במה שחלה פה השבועה? רש"י כותב, דכיוון דיבה יפתה נפשי בקריאת שמע שחרית וערבית, דכיוון שקרא קריאת שמע, קיים לא ימוש. דאמר רב שמעון בן יוחאי במסכת מנחות, כל הקורא קריאת שמע שחרית וערבית, הרי זה קיים מצוות לא ימוש. וכיוון דיבה יפתר נפשי ושיננתם בקריאת שמע, דיוצא בידי חובתו מאותה שבועה של הר סיני, משום אחי, כשאמר ישנה פרק זה, לא אבי מושבע באחי, דכיוון דיפתר נפשי, דכיוון דפתר נפשי בקריאת שמע, והאחי חל עלי שבועה. אז רש"י אומר פה שפשט הגמרא הוא, שהיות והגמרא במנחות אומרת שאפילו לא קרה אלא רק קריאת שמע שחרית וערבית, הוא קיים מצוות לא ימוש. אומר רש"י, הוא בעצם קיים גם מצוות ושיננתם. אז יוצא שמשהו לומד מעבר לזה, אני לא יכול לומר על זה שהוא מושבע ועומד מהר סיני, נכון שהוא מושבע ועומד, אבל הוא כבר יצא ידי חובת מצוות תלמוד תורה, אז זה מועיל השבועה שהוא חייב להוסיף על מה שהוא יצא ידי חובה בקריאת שמע. זה דעתו של רש"י. הר"ן חולק על רש"י. הר"ן כותב בדיבור המתחיל, אקו משמלן דכיוון דיבה יפתר נפשי, מסתברי דלאו דווקא דבאחי מפטר. לא יכול להיות שאדם יכול לפתור את עצמו מתלמוד תורה על ידי קריאת שמע. שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד יום ולילה, כפי כוחו. זה הגדרה ההנחה הבסיסית הראשונה של הר"ן. מוסיף הר"ן, ואמרינה בפרק כמה דקידושין, ושיננתם שיהיה דברי תורה מחודדים מפיך, שאם ישלחה אדם דבר שלא תגמגם ותאמר לו וכו', וקריאת שמע שחרית וערבית לא סגי לאחי, לקיים את הוושיננתם. אז איך אפשר לומר שהשבועה שהוא אומר, הקום וישנה פרק זה יש לה מקום לחול, כשעל פי התורה בגדה ושיננתם הוא חייב ומשובד לכל חלק וחלק מחלקי התורה, עד שיהיו מחודדים בפיו. על סמך זה מסיק הר"ן חידוש גדול מאוד, שאף על פי ששבועה לא חלה על דבר שאדם מושבע ועומד מהר סיני, זה רק על דבר שהוא מפורש בהדיה בקרא. אבל הנושא הזה של שיהיה דברי תורה מחודדים מפיך, זה פירוש ולא מפורש, במפורש ולא מבואר כפשט הפסוק, אומר הר"ן, אז השבועה חלה עליו, אבל אין כוונת הגמרא לומר דיבאי פטר נפשי בקריאת שמע, שהוא באמת נפטר ממצוות ושיננתם. אדם לא נפטר ממצוות ושיננתם על ידי קריאת שמע. זה דעתו של הר"ן. הקושי העיקרי על הר"ן, מה הוא יעשה עם הגמרא שרש"י מביא? הרי זה גמרא במנחות, שהגמרא אומרת כל הקורא קריאת שמע שחרית וערבית כי יהיה מצוות לא ימוש. אז הגמרא מפורש נוקטת. נכון שהגמרא במנחות שמה אומרת קצת יותר. יש מאן דאמר שרק אם הוא קרא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, הוא קיים מצוות לא ימוש. יש מאן דאמר שמוסיף, אפילו לא רק בפרק אחד שחרית וערבית, אלא אפילו בקריאת שמע עצמה, הוא מקיים את הלא ימוש, וזה הציטטה שמביא רש"י מהגמרא במנחות. אבל מה יעשה עם זה הר"ן? פשט הגמרא במנחות, שאדם, השיעור, יש שיעור מינימלי ויש שיעור מקסימלי, והשיעור המינימלי שאדם כן מקיים את המצוות לא ימוש, ולפי רש"י אפילו את ושיננתם, על ידי קריאת שמע שחרית וערבית. אז איך הר"ן אומר שמה שהגמרא פה אומרת, דיבה יפתה נפשי, זה לאו דווקא שעל ידי כך הוא לא מקיים את ושיננתם. אז מה נעשה עם הסוגיה במנחות? הריטב"א, פה על המקום, אומר שני פירושים שונים. מה שהגמרא פה אומרת שהוא נפטר בקריאת שמע, אף הפי שהר"ן צודק הוא חייב יותר, הפטור בקריאת שמע הוא רק בשאי אפשר לו ביותר. האדם הזה הוא מאוד עסוק, עסוק לפרנסתו, אין לו מעבר לפרק אחד בבוקר ובערב או קריאת שמע זמן ללמוד או כל סיבה אחרת, על זה אומרת פה הגמרא, אדם כזה, נכון שבדיעבד הוא פותר את עצמו בקריאת שמע, אבל אם הוא נשבע, יש לה שבועה על מה לחול, למה? מפני שהיות והאדם הזה, מעיקר הדין הוא פטור, בגלל שהוא כנראה יש לו עיסוקים שפותרים אותו, אז לכן, הוא לא חייב בתוספת, על זה חלה השבועה. כך אומר הריטב"א בפירוש הראשון, והוא מוסיף, כדאיתא במנחות. זאת אומרת, הריטב"א אומר שזה לא סתירה בין הסוגיות. זה חל עליו השבועה הזאת, מפני שפה מדברים על אדם שאי אפשר להטיל עליו את החיוב המלא של ושיננתם. פירוש שני אומר הריטב"א, נכון שאדם חייב מצד השבועה בהר סיני בכל חלק מחלקי התורה, אבל עכשיו שהוא לומד למשל נדורים, אז הוא לא חייב עכשיו ללמוד פרק אחר, הוא חייב עכשיו ללמוד את אותו פרק שעכשיו הוא עסוק בו. על ידי השבועה חלה עליו חובה נוספת גם על מה שכרגע הוא לא לומד. הקצת דוחק שיש בדברי הריטב"א בפירוש השני, זה שהגמרא אומרת שדיבה יפטר נפשי בקריאת שמע שחרית וערבית, הלשון של הגמרא במנחות. הריטב"א לכאורה, לפי דברי הריטב"א בפירוש השני, הגמרא הייתה צריכה לומר, דיבה יפטר נפשי בפרק אחר. אז הריטב"א אומר שבאמת הגמרא נקטה לאו דווקא, וזה קצת דוחק. אבל לכל פנים, צריך להסביר פה נקודה שנייה. למה הר"ן צריך לחדש חידוש כל כך גדול, שבעצם הוא לא נפטר, ובכל זאת לשבועה יש מקום לחול, בגלל ששבועה חלה במקום שזה לא דבר שמפורש בהדיה בקרא, למה הוא לא מפרש כמו הריטב"א באחד הפירושים שלו, ולא נזדקק להגיע לחידוש הגדול הזה של הר"ן? ושנית, מה שהזכרנו מקודם, מה יעשה הר"ן עם גמרא במנחות, שאדם נפטר בקריאת שמע? בשולחן ערוך, ביורד היה הלכות תלמוד תורה בסימן רמ"ו, חייב אדם לקבוע זמן ביום ובלילה. הוסיף הרמה, ובשעת הדחק, סגי בקריאת שמע ביום ובלילה. הרמב״ם הביא רק את הדין של חייב לקבוע זמן ביום ובלילה, הוא לא הביא את המן דאמר בגמרא, שבשעת הדחק מועיל גם בקריאת שמע של בוקר וערב, והלחם משנה, בלכות תלמוד תורה, מאיר על הרמב״ם, למה הוא לא הביא את זה. השח רוצה לומר, בגלל שיש מן דאמר בגמרא, שסובר שדבר זה שנפטרים בקריאת שמע ביום ובלילה, אסור לאומרו בפני עם הארץ. אז לכן הרמב״ם לא רצה לאומרו בפני עם הארץ. לא יודע איך להסביר את זה כפשוט. בא גרא בשולחן ערוך, שם בסימן ריש מבב, סימן קטן וב, הוא אומר שמה שפסק הרמה והשולחן ערוך, זה לא כמו דעת הרן פה בנדרים בדף ח'. למה? מפני שהרי הרן בנדרים בדף ח' לא הזכיר את הגמרא במנחות, הוא לא הביא את הגמרא במנחות כפי שרש"י מביא. אומר הגר"א, מפני שהרן הבין שזה סוגיות חלוקות. אם זה סוגיות חלוקות לפי הגר"א, אז יוצא שהפסק של הרמ"א שאפילו לא קרא אלא קריאת שמע, ואפילו לא קרא אלא פרק אחד, זה רק אליבא דשיטא במנחות. אבל הר"ן, כך אומר הגר"א, סובר שהסוגיה בנדרים חולקת על הסוגיה במנחות, והיא אומרת, דאיבאי פתר נא שזה לא כפשוטו, אלא זה לא פותר אותו ממצוות ושיננתם, שיהיה דברי תורה מחודדים בפיך, והשבועה בכל זאת מועילה, בגלל ששבועה חלה על דבר שהוא לא כתוב בעדיה בקרא, אבל אין כוונת הגמרא כפשוטו לפתור אותו לגמרי מעבר לזה. לפי הגר"א ברור למה הר"ן לא הביא את הסוגיה במנחות, ושזה גופה מה שאומר הגר"א בדעת הר"ן, הוא חולק, הסוגיה בנדרים חולקת על הסוגיה במנחות, ולכן אומר הגר"א, הפסק של הרמ"א זה כמו פשט הסוגיה במנחות, ולא כמו פשט הסוגיה בנדרים, אליבא דשיטת הר"ן. לפי הגר"א לכאורה, יכולים לומר שאולי זו גם דעתו של הרמב״ם. מה שהרמב״ם השמיט את דברי הגמרא במנחות, אפילו לא קרא אלא קריאת שמע יצא ידי חובה, מפני שהוא סובר שהסוגיה בנדרים חולקת על הסוגיה במסכת מנחות. הוא לא יוצא בקריאת שמע. זה לא תירוץ כל כך אמיתי ונכון, מפני שחייב אדם לקבוע זמן ביום ובלילה, הרמב״ם כן מביא, הוא רק משמיט את העניין של לקרוא קריאת שמע, שחרית וערבית, שבזה אפשר להיפטר את התלמוד תורה ביום ובלילה. אבל על כל פנים, הכיוון של הגר"א הוא שיש פה בעצם סוגיות חלוקות. יש גמרא שממנה לכאורה משמע, כפשט הסוגיה במנחות, שבדיעבד אדם מקיים על ידי קריאת שמע גם מצוות תלמוד תורה. מלבד מה שזה פסוקים בתורה, הגמרא במסכת מועד קטן בדף ת' אומרת שמבטלים תלמוד תורה למצווה שאי אפשר על ידי אחרים. אין מישהו מבלעדיך שיקיים את המצווה. אבל מצווה שאפשר שתעשה בידי אחרים, תלמוד תורה קודם. והגמרא דורשת את זה מהפסוקים, פלס מעגל רגליך, שיש הבדל. אומר התוספות במועד קטן בדף ת' עמוד ב', בשם הירושלמי. רשב"י, שהיה תורתו אומנותו, הוא לא הפסיק אפילו לקריאת שמע. למה? מפני שזה וזה שינון. תורה זה שינון של תורה, גם קריאת שמע זה תורה. אז רשב"י, שהיה תורתו אומנותו וכל הזמן למד, לא היה צריך להפסיק לשינון של פרק של קריאת שמע. ככה מביא התוספות בשם הירושלמי. ורב עקיבא איגר שם מציין שהבבלי אצלנו בשבת בדף י"א חולק בנושא הזה על התוספות. מפני שבגמרא בשבת י"א כתוב שגם מי שתורתו אומנותו הוא כן מפסיק לקריאת שמע. ולא אומרים את הסברה שזה וזה שינון. אבל על כל פנים, לפי הירושלמי שמובא בתוספות במועד קטן, אז רואים מפורש שקריאת שמע זה נחשב לשינון. אז נכון שהתוספות אומר שלכן רשב"י שכל הזמן למד, הוא יצא ידי חובת השינון, ומה שהוא למד זה לאו דווקא בשינון של קריאת שמע. אבל קוראים לקריאת שמע שינון. אז למה לא נאמר באמת שאדם מקיים גם את השינון של התורה על ידי זה שהוא אומר את הפסוקים של קריאת שמע, כמובן בדיעבד. מה יסוד המחלוקת בין הר"ן לבין הריטב"א? למה הר"ן לא מקבל את הסברה הראשונה למשל של הריטב"א? שעל פי הגמרא במנחות, מי שעסוק הוא נפטר בקריאת שמע או שהוא נפטר בפרק אחד. כנראה שהמחלוקת בין הר"ן לבין הריטב"א היא בסברה נוספת. הרי הגמרא פה בנדרים אומרת ששבועה לא יכול לחול על מצווה שאתה בן כמושבע עליה מהר סיני. אבל מה יהיה הדין במקום שאדם נשבע על דבר שלגביו היא לא מצווה חיובית, אבל היא מצווה קיומית. יש לו פטור, אבל אם הוא יקיים אותה, הוא מקיים מצווה, אף על פי שזה לא מוטל עליו כחיוב. הרי המקור שאדם לא יכול להישבע על דבר שהוא מושבע ועומד מהר סיני, אז כתוב מפורש בר"ן, דכתיב להרע ולהיטיב, שבועה חלה רק דבר הרשות, ולא בדבר מצווה. לומד הר"ן ולא בדבר מצווה, אין הבדל אם זה דבר מצווה שאני חייב, או שזה דבר מצווה שאולי יש לי פטור, אבל זה רשות, זה קיום. אם אני אלמד, אני לא יכול להגיד שהיות ואני אדם שכל הזמן עסוק, ובכל זאת אני עכשיו לומד, אז היות וזה לא חובה לגביי, זה גם לא קיום, זה קיום של מצווה. לומד הר"ן, שבועה לא יכולה לחול לא רק על מצווה שאתה מחויב בה, אלא גם על מצווה שהיא מצווה קיומית לגביך. לכן הר"ן לא יכול לפרש כמו דעת הריטב"א, שהסוגיה פה מדברת שהשבועה חלה על מישהו עסוק, שהגמרא במנחות אומרת שאז הוא נפטר גם בשיעור המינימלי, מפני שגם מי שנפטר בשיעור המינימלי, אז זה, אולי זה לא נחשב לגביו כחיוב. אבל ודאי שזה מעשה מצווה, ודאי שזה קיום של מצווה. לכן הר"ן לא העמיד את הסוגיה, לא יכל היה להעמיד את הסוגיה כמו דעתו של הריטב"א. ואילו הריטב"א יסבור שכל המיעוט ששבועה לא חלה על דבר מצווה, זה רק דבר שהוא חיוב של מצווה. לכן הריטב"א נקט, שאם יש חטימצי כזאת של אדם שמפני צרכים מסוימים, הוא מקיים את המצווה של תלמוד תורה בשיעור המינימלי שלו, אף על פי שמצוות התלמוד תורה לא פקע ממנו לגמרי, ובנתונים שלו זה כרגע נחשב לקיום של מצווה, אליבא דהריטב"א השבועה לא יכולה לחול, לכן הוא פירש כפי שפירש על פי סוגיה במנחות. מה המחלוקת היסודית בנושא הזה? הבאתי מקודם שהגר"א נוקט, שאליבא דהר"ן אין את ההלכה של הרמה שאדם יוצא ידי חובה בקריאת שמע ובפרק אחד, מפני שהסוגיות הן סוגיות חלוקות. לולי דברי הגר"א, יכול להיות שבכל זאת ניתן לסדר את שיטת הרמה גם אליבא שיטת הר"ן. יש יסוד גדול של האחרונים, שישנם שתי מצוות בתלמוד תורה. יש מצווה אחת, והגית, שאדם צריך לקבוע זמן ללמוד ביום ובלילה, בשבילך בביתך ולכתך בדרך. יש מצוות עשה של ושיננתם לבניך, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. כשאדם עסוק לפרנסתו, זה כמו אדם שנתקל במצווה שאי אפשר שתעשה בידי אחרים, אז אני אומר שהוא צריך, הוא רשאי להפסיק את הלימוד כדי לקיים את המצווה של כדי מותר לו להפסיק את המצווה של ושיננתם, אפילו שידי יצא ידי חובה בקריאת שמע ובפרק אחד, אבל עדיין המצווה שאי אפשר בידי אחרים שמוטלת עליו, היא יכולה אולי לפתור אותו ממצוות ושיננתם, שיהיה דברי תורה מחודדים מפיך, אבל לא מהשיעור המינימלי של מה שאדם חייב לקבוע זמן, פרק אחד ביום או בלילה, או קריאת שמע ביום או בלילה. וממילא ייתכן שמה שכתב הר"ן, ששבועה יכולה לחול גם על משהו לא מפורש, וזה הפשט בגמרא בנדרים, זה כמו שהר"ן מדייק כשהוא בא לקיים את המצוות של ושיננתם. מצווה של ושיננתם היא אמנם נדחית מבני דברים אחרים. אז ממילא אין בהכרח סתירה לשיטת הרמה לבין מה שכותב הר"ן. ייתכן שהרמה מדבר גם על איבא דהר"ן, מפני שגם הר"ן מודה למה שהגמרא אומרת במנחות, שבשעת הדחק השיעור המינימלי זה פרק אחד או קריאת שמע. והגמרא באמת אומרת שאומנם יש חובה של ושיננתם, וחובת ושיננתם בגדול היא מוטלת על כל אחד לפי היכולת שלו, אבל גם הר"ן מודה להלכה,
הרב, לא שומעים? לא שומעים את הרב.
הגמרא במנחות אומרת ששאל בן דמה, בן אחותו של רבי שמעאל, אני שלמדתי את כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמה יוונית? אמר לו, כתוב לא ימושו, צא ובדוק בשעה שאינה מהיום ואינה מהלילה, אם תוכל, אם תמצא זמן פנוי ללימוד של חוכמה יוונית. לכאורה, מכאן ראיה למה שהריטב"א נוקט בפשטות, שהכל תלוי ביכולת שלו. לכן זה לא סותר את הגמרא במנחות. בשולחן ערוך הרב, בהלכות עמוד תורה, ראיתי שהוא באמת כותב, שמה שענו תשובה לבן דמה, זה בגלל שהוא לא שאל שאלה על אדם שצריך להפסיק כדי לקיים מצווה, שאי אפשר בידי אחרים או לפרנסתו. שם בגמרא מדובר על אדם שרוצה ללמוד חוכמה יוונית. הוא אומר בשולחן ערוך הרב, העצר של ללמוד חוכמה יוונית למי שלא קיים את ושיננתם, הוא לא תופס כמו שזה תופס לגבי מצווה שאי אפשר בידי אחרים או לגבי מה שאדם צריך לגבי פרנסתו. המעניין הוא שאני ראיתי באמת שהגרא בשולחן ערוך, במה שהשולחן ערוך פוסק שאדם חייב לקבוע זמן ביום ובלילה ללימוד תורה, אז כותב הגר"א כמו שאמרו שם בגמרא במנחות לגבי שאל בן דמה. הוא לא מביא הגר"א את המקור לכך מאמן דאמר בגמרא שאפילו לא קרא קריאת שמע יצא, אפילו לא שנה אלא פרק אחד יצא. הוא מביא קטע אחר מהגמרא שם במנחות, שענו לבן דמה, אם אתה תמצא זמן שהוא לא יום ולא לילה, אז תוכל ללמוד חוכמה יוונית. אני אמנם לא הבנתי, זה לא ראיה. למה הגר"א היה צריך להביא את הקטע הזה בגמרא, של מה שענו לבן דמה לגבי חוכמה יוונית, לגבי המקור של השולחן ערוך שהוא מדבר באופן כללי, שאדם חייב לקבוע זמן ליום ולילה. אבל הגר"א לא כותב על זה מה הסיבה שלו. הקרן נורא, בסוגיה פה בנדרים, הוא שואל שאלה על הר"ן. אם לפי דעת הר"ן, לכולי עלמא, יש דין של אי אפשר להיפטר מוושיננתם עד שיהיה דברי תורה מחודדים מפיך, ומה שהגמרא אצלנו אומרת, דאבי פטר נפשי, שזה לאו דווקא, אלא זה רק סיבה למה שהשבועה יכולה לחול על דבר שהוא לא מפורש לעיד יבקרא, מה נעשה עם הגמרא בברכות בדף למדי? שהגמרא אומרת הרבה עשו כרשבי ולא עלתה בידם. שמשמע לכאורה מפשט הגמרא שנכון שהדרגה הגדולה ביותר זה שיהיה דברי תורה מחודדים בפיך, אבל הרבה עשו כרשבי ולא עלה בידם, זה סתם הגמרא בברכות. אז למה, שואל הקרן נורא, למה הר"ן התעלם מהסוגיה הזו בברכות, שיש אנשים, סוג מסוים, שאין להם את החובה כמו ברשבי, כמו לפי דעתו של רשבי, שאם הם נשבעו יש לה שועל, מה לחול, לא היה צריך להגיע הרן לחידוש הגדול שלו. מסברה כנראה צריך לומר, שהרן נוקט, שגם אותם הרבה שעשו כרשבי ולא עלתה בידם, אין הכוונה שזה נחשב לפטור. זה נחשב כמו אדם שענו. ממילא, אם זה נחשב כמו...
הרב? לא שומעים את הרב? הרב יכול להדליק את המיקרופון?
תחול. אז אם לפי דעת הר"ן כך צריך לומר, גם אלה שהם הרבה שלא יכולים לעמוד בדרגתו של רשב"י, אבל זה לא פטור אלא זה אונס. אם זה אונס ולא פטור, אז אי אפשר לומר שעל השעות האלה שהוא אנוס, הוא לא מושבע ועומד מהר סיני. כמו שלפי דעתו של הר"ן מושבע ועומד מהר סיני, לא פוטר את האדם, לא מחייב, זה סיבה שהשועה לא תחול לא על החיוב, וגם לא על מקום שזה רק הקיום, אותו דבר, השועה לא יכולה לחול על שעה כזאת שהוא רק אנוס. רש"י אצלנו בסוגיה שכן מביא את הסוגיה במנחות, שאפילו לא קרה יצא ידי חובה, רש"י בנקודה הזאת חולק על הר"ן. הוא יסבור כנראה או ששבועה יכולה לחול על דבר שהוא רק קיום ולא חיוב, או שרש"י יסבור שבאותם השעות שאדם מנוע מללמוד, אז זה לא נחשב רק כאנוס, אלא נחשב כפטור, ממילא על אותה שעה השבועה יכולה לחול.
הרב,
כן.
מבקשים קצת שהרב יחזור, כי היה כמה משפטים שהרב היה מושתק.
ממתי, מההתחלה?
לא, 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 דקה אחורה.
מהקבישה של הקרן אורה?
כן.
הקרן אורה שואל, מסתם את הגמרה בברכות בדף למדי. הרבה עשו כרשמי ולא עלתה בידם. אז אם הרבה עשו כרשמי ולא עלתה בידם, זה סתם את הגמרה, אז למה הר"ן לא מסביר פה את הגמרה בפשטות? יש כאלה שהם לא כרשמי. כשהם נשבעו, יש מקום לשועל, מה לחול? מפני שכרגע, הם עסוקים במשהו בדומה למצע שאי אפשר בידי, שתעשה בידי אחרים, אז אותה שעה הוא לא חייב בלימוד, אם אותה שעה הוא לא חייב בלימוד, יש לה שועה על מה לחול. למה הר"ן צריך להגיד פשט חדש בסוגיה? ככה שואל פה הקרן אורה. זאת אומרת, יכול להיות שהר"ן סובר, שגם הרבה שעשו כרשב"י ולא עלתה בידם, לכן הולכים בשיטתו של רבי ישמעאל, זה לא פטור, זה כמו אונס. אז כמו שאמרנו בתחילת הדברים, שהר"ן חולק על הריטב"א, והוא אומר שאין לשבועה מקום לחול לא רק על דבר שאדם מחויב, אלא גם על דבר שהוא לא מחויב, אבל לגביו זה נחשב קיום של מצווה. גם על זה השבועה לא יכולה להוסיף עליו חיוב נוסף. ממילא סובר הר"ן, אלה שלא יכולים כרשב"י ועושים כמו רבי ישמעאל, זה כמו אונס, זה לא כמו פטור. אז כשהוא יישבע על אותם השעות שכרגע הוא נחשב כאנוס, היות וזה לא הפקעה גמורה מהחיוב, מפני שזה רק אונס, אז אי אפשר לומר על זה שהוא לא מושבע ועומד מהר סיני. כמו שאמרנו מקודם, שאליבא דהר"ן, אני לא אומר על דבר שלגביו זה רק קיום, שהוא לא יהיה מושבע ועומד מהר סיני. רש"י אצלנו בנדרים שחולק ואומר, וחולק על הר"ן, מפני שאו שהוא סובר כמו דעת הריטב"א, ששבועה יכולה לחול על דבר שלגביו, לגבי אותו שעה, השעה הזאת, הלימוד הזה הוא רק קיום ולא חיוב, או שהוא סובר שזה פטור ולא דרגה של אונס. כתוב ברמב״ם, אני אחזור לרמב״ם, שהבנו שהרמב״ם בהלכות שבועות מביא רק את המימרה הראשונה בגמרא שנשבעים לקיים את המצווה, אבל את הדין השני, שמועיל שבועה ונודר על תלמוד תורה, את זה הרמב״ם לא מביא. אז אמרנו מקודם שייתכן שגם הרמב״ם נוקט, כמו שהגר"א נקט בדעת הר"ן, שזה סוגיה, הסוגיה אצלנו חולקת על הסוגיה במסכת מנחות, ולא כולי עלמא סוברים דיבה יפטר נפשי, אז ממילא לכן הרמב״ם השמיט את הדין הזה, מפני שכל מה שהגמרא פה אומרת, דיבה יפטר נפשי בקריאת שמע, זה רק עליבת הסוגיה במנחות. הר"ן אומר שאולי זה לא להלכה, אז לכן אין מקום לשבועה לחול, מפני שעל הכל הוא נחשב כמושבע ועומד מהר סיני, כל מה שהוא יכול זה רק לזירוז נפשי, אבל לא שהשבועה באמת יכולה לחול. הרמב״ם, בהלכות מלכים, מביא הלכה כזאת. המלך אסור לשתות דרך שכרות, שנאמר על למלכים לשתות יין, אלא יהיה עוסק בתורה ובצורכי ישראל ביום ובלילה, שנאמר והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו. על הסרת ליבו הקפידה התורה, שנאמר ולא יסור לבבו, שליבו הוא לב כל קהל ישראל, ולפיכך דבקו הכתוב בתורה יותר משאר העם, שנאמר כל ימי חייו. הרמב״ם הרי פוסק לפי מה שאנחנו אמרנו עליבא דשיטת הגר"א, לא כמו הסוגיה במנחות, שמה שכתוב תמיד הכוונה היא לא רק בוקר וערב, אלא תמיד כפשוטו. היסוד של הגמרא במנחות היא תולה את זה בלחם הפנים, ששם כתוב שזה יהיה לחם לפניי תמיד. מה פשט לחם לפניי תמיד? אז יש מאן דאמר בגמרא שאומר שתמיד, זה גם אם יש חיבור של בוקר וערב, זה נחשב לתמיד, ומכאן הגמרא מסיקה, שלפי הדעה הזאת, גם מי ששנה פרק אחד בשחרית, או פרק אחד ערבית, כי יהיה מצוות לא ימוס ספר התורה הזה מפיך. והרמב״ם פוסק לגבי לחם הפנים, שצריך תמיד ממש. אז ממילא אותו דבר הוא פוסק לגבי תלמוד תורה, שצריך תמידיות כסדרה. עולה תמיד עשויה מהר סיני, תמידיות כפשוטה. בא הרמב״ם ואומר בהלכות מלכים, מלך, התורה הקפידה שיהיה דבק בתורה יותר משאר העם כל ימי חייו. שואל שם באבן האזל הלכות מלכים, מה הפשט? אם אנחנו אומרים שלא ימוש, זה כפשוטו, כל הזמן בתמידיות, חוץ ממקום שיש לו שעות שהוא נחשב כאנוס לגבי המצווה הזאת, אז כל ישראל בעצם לא יכול לבטל תורה בלי שום סיבה. אז על מה בא הציווי הגדול היותר במלך, בשונה ממה שמצווים כל ישראל? מה הדגש של הרמב״ם שהתורה אמרה במלך, לא יסור לבבו, דבקו הכתוב בתורה יותר משאר העם. כל ישראל, לפי דעת הרמב״ם לכאורה, תמיד צריך להיות כפשוטו. אז אבן העזל אומר שיש דברים שיכול להיות שלמותר לישראל, זה נחשב כצורך לבטל תורה עבור זה, ואילו לגבי מלך, זה לא יחשב כצורך. אבל איך שלא נלמד את הרמב״ם? אם ככה, הרי אנחנו לומדים את התמידיות של תורה מהפסוק שכתוב בספר יהושע. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. נכון? הרמב״ם פוסק של יהושע היה דין של מלך. מאיפה לומדים דין מורד במלכות? אומר הרמב״ם מלכות מלכים, זה גמרא בסנהדרין בדף ממתת, כל איש אשר ימרה את פיך יומת. מביא את זה הרמב״ם בפרק ג' מלכות מלכים, לישוע היה דין של מלך. אותו דבר כותב הרמב״ם, כשמעמידים מלך, מעמידים אותו על פי בית דין של 70 זקנים, כמו משה שמינה את יהושע למלך, משם לומדים שמינוי של מלך צריך להיות בתנאים כאלו וכאלו. זאת אומרת, יהושע היה בו דין של מלך. אם ככה, אז מה הפשט בגמרא כשהגמרא לומדת מלא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו ימם ולילה, מזה אנחנו לומדים את התמידיות לכל ישראל. הרי אולי שייני מלך, כמו שהרמב״ם כותב שהקדוש ברוך הוא הקפידה ביותר על מלך, שליבו הוא לב כל קהל ישראל, ולכן התורה הקפידה שיהיה דבק בתורה כל הזמן. ואז איך אנחנו לומדים את זה מיהושע, שיהושע היה לו גדר של מלך? אולי זה דין מיוחד שלא ימוש מה שמשה רבינו אמר ליהושע דווקא במלך. זו שאלה שצריכים לחשוב עליה, לא מה שאפשר לישון עליה. אולי ניתן לומר, אני לא בטוח, מפני שאולי גם אם יהושע היה בזמנו גדר של מלך, השאלה אם זה באמת לגבי כל דבר. יש בספר המקנה למסכת קידושין, בדף למד ב', הוא כותב על סעודת יתרו ומשה, שהיה משה עומד ומשמש עליהם. שואל המקנה, משה היה מלך, כך אומרת הגמרא בזבחים, מלך שמחל על כבודו עם כבודו מחול, אז איך הוא עמד שם ומשמש? אומר המקנה, יסוד חדש, מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, זה מהפסוק שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו עליך, וזה רק אחרי שנכנסו לארץ. לפני שנכנסו לארץ אין דין במלך שתהא אימתו עליך, וממילא משה רבנו יכל היה למחול על כבודו. השאלה אם אפשר להגיד את זה על יהושע, שיהושע כן נכנס לארץ. נכון שהמינוי שלו היה כבר קודם, אבל זה הערה שרציתי להוסיף כדי לדעת איך ללבן את הלימוד שלומדים מיהושע הלא ימוש. אולי זה ציווי מיוחד לישוע, אבל אנחנו נוקטים הרי לא ככה. שעת הסוגיות שאנחנו באמת נוקטים, שמהפסוק הזה לומדים את הדין של לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. יש גמרא במגילה, ובזה נסיים בלי נדר. הגמרא אומרת שהמלאך בא לישוע ואמר לו, אמש ביטלתם תלמיד שבין הארבעים. שאל אותו ישוע, אז על מה עכשיו באת? הוא אמר לו, אתה באתי על התורה שעכשיו אתם מבטלים. המפרשים שואלים, אם ככה למה המלאך היה צריך להזכיר לו מה שהיה אמש? אמש ביטלתם, אבל כרגע אתה בא על משהו מסוים. אז תדבר עם יהושע בן נון, למה מבטלים תורה עכשיו בזמן שאפשר ללמוד? משמע המלאך היה צריך להגיד לו את האמש ביטלתם תמיד שבין הארבעים. מוכרחים להגיד, מפני שרק כשאנחנו יודעים את המושג של התמידיות, שיש מושג כזה בתורה, אז אתה יכול לבוא ליהושע גם בזמן שיש איזושהי מנוחה במלחמה, למה מבטלים עכשיו את הלימוד. אבל כל עוד שאנחנו לא יודעים שיש בתורה מושג כזה של התמידיות שמתחיל בקורבן התמיד, עולה תמיד העשויה בהר סיני, אז כשהמושגים האלה הם לא ברורים, אז קשה לדבר על, על, על אנשים שיוצאים כמו חילותיו של יהושע, לומר, עכשיו ביטלתם את האמיצה של תמות תורה. התוספות במגילה אומר, שכשהמלאך אמר ליהושע, אתה באתי, הכוונה על דברי תורה באתי, איך זה מרומז במילים, אתה באתי? אומר התוספות, מפני שלגבי התורה נאמר הפסוק, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. כל מה שהמלאך בא ליהושע, אתה באתי, הכוונה, אני באתי לרמוז לך את התורה שמרומזת, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. המפרשים אומרים שיש פה רעיון הרבה יותר עמוק מפשט המילים. מי שהתורה אצלו היא נחשבת כמו שירה, אז אתה יכול להגיד לו, תשמע, כשיש לך זמן פנוי, תשב ללמד. על זה אמר המלאך ליהושע. אצלכם, יהושע הרי קיבל תורה ממשה רבינו, ומסרה לאחרים. מי שזוכה ללמוד מיהושע בן נון, זה לא כמו ללמוד ממישהו אחר. אצלו התורה היא נחשבת כמו שירת החיים שלו, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. משירה אדם לא יכול להפסיק. לכן הדגש הוא במה שהמלאך אמר ליהושע, אתה באתי על דברי תורה שנאמר בהם, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, אם התורה אצלנו, ובעזרת השם תהיה כך. כשירה, אני אשתדל להגות בה יומם ולילה, שזכות התורה באמת תגן על כל ישראל, רפואה לכולם בעזרת השם, נסייעתא דשמיא, וגם יש כוח לכל היוזמים והמארגנים של הלימוד הזה, אף על פי שהוא בדרך הזום, אבל התורה נקראת שירה, גם דרך הזום נקראת שירה. תודה רבה.